למאזיני הפינה העברית של רדיו ספרד שלום, כאן מרתה לפידס באולפני פדרציית הקהילות היהודיות של ספרד. היום נדבר על יישוב יהודי מיוחד מאוד, במקום רחוק מאוד מספרד, אמנם קרוב מאוד לליבנו. אני מתכוונת ליישוב נערן. נשוחח עם זוג צעיר מקיבוץ נערן. כרגיל, אחרי שנזכור בקצרה את אירועי התרבות אשר הולכים להתקיים בשבוע האחרון של חודש יולי. אווירת החופשה השנתית מורגשת כבר בערים השקטות יותר ובכפרים הסוענים, מאחר והאוכלוסייה נוהרת לחופים ומצטופפת באתרי הנופש. הפעולות התרבותיות משנות את אופיים, וכיום אפשר לומר שברוב הערים והכפרים בהם יש רוב היהודי, מארגנים ביקורים מודרכים המיועדים לתייר. בברצלונה, למשל, אפשר להצטרף לביקור בבית הכנסת של הרוב היהודי שנקרא הקל. שם מחכות למבקר הרבה הפתעות מעניינות ביותר. במיוחד אם מזדמן לשם נשיא הארגון מריו סריסיאנסקי, העושה רבות למען הרובע ובית הכנסת עצמו. אפשר לתאם ביקור בטלפון מספר 93-317-0790. בעיר אבילה מקיימים גם סיורים מודרכים ברובע היהודי. אפשר לקבל מידע בטלפון 902-102-121. בבסלו ניתן לטייל עם הדרכה כל יום רביעי בחודשים יולי ואוגוסט. הסיורים נמשכים כשעתיים בשעות הלילה. מתחילים ב-11 בלילה, רק בספרד אפשר להתחיל סיור ב-11 בלילה. ומבקרים בחודריה או במרכז העתיק של העיירה. אבל ניתן לסייר גם בשעות היום, סיור של כ-30 דקות בשרידי בית הכנסת העתיק וגם במקווה. ניתן לבחור על פי שעות מתי מעדיפים לעשות את הסיור. צריך לצלצל לטלפון של משרד התיירות בסלו, והוא 972-591-240. גם בג'ירונה וגם בחיין יש ערבים המוקדשים לסיפורים על נושאים יהודיים. כדאי לברר בג'ירונה בחצר של המרכז בנסטרוק ספורטה. בחיין זה מתקיים בפלאטה דה לוס וורפנוס. כך גם בפלמה דה מיורקה יש סיורים מודרכים בקל המאורגנים על ידי העירייה. ועוד אפשרות אחת לאלה שמעדיפים להישאר בבית, www.palma-virtual.com. חברים, אין לזה סוף. ריבה דאביה, סגוביה, טולדו, טורטוסה, טודלה, כל רשת החודריה של ספרד יש בקיץ סיורים מודרכים המאורגנים על ידי משרד התיירות של העירייה. כך שאם אתם מטיילים בערב בזמן החופשה שלכם, אחרי יום תחת השמש אפשר ליהנות מסיורים בהיסטוריה בעבר היהודי של ספרד. כעת אני שמחה להציג לכם את תמר ונווה בר.
שלום.
שלום.
אז כפי שאמרתי לכם קודם, לכן הם מבקרים עכשיו בספרד, אבל זה זוג צעיר שבאים מקיבוץ עוד יותר צעיר, כפי שאמרתם, נכון תמר?
כן.
ספרי לנו קצת על נערן.
נערן הוא קיבוץ צעיר מאוד, הוא בן שש.
בסך
הכל. והוא חלק מאיזשהו מהלך של קיבוצים צעירים שיש היום בישראל, שנוסדים על ידי בוגרי תנועות הנוער הציוניות סוציאליסטיות של ישראל, הנוער עובד, השומר הצעיר והמחנות העולים. נערן הוא הקיבוץ של בוגרי המחנות העולים.
הקיבוץ הראשון של בוגרי המחנות העולים. יש כבר עוד קיבוץ אחד בירושלים. ונערן הוקמה לפני שש שנים על ידי גרעין של שישה בוגרי תנועה אחרי שנה הגרעין שלי הגיע לשם, ומאז כל שנה מגיע עוד גרעין בפברואר, כשחלק מהגרעין עוזב אחרי שנה, וכשהוא משתחרר, משתחרר מהצבא, וחלק חלק נשאר.
כמה אתם כיום, האוכלוסייה, נגיד הקבועה של הקיבוץ?
40.
40 איש.
יש 40 חבר'ה, מגיל 29, 28, אלה הכי גדולים. אנחנו לדוגמה, ועד 21-22, שהם עדיין בצבא והם בקיבוץ.
אז אתם הבוגרים ביותר.
כן, כן.
אנחנו מהחוג הזה, כן.
ואין ילדים עוד.
בקרוב.
בנובמבר.
בנובמבר מגיעה הילדה הראשונה שלנו.
מזל טוב.
תודה.
אוי, זה יופי.
הקיבוץ מאוד מתרגש.
כן, יש רוצים, יש הרבה ישיבות שהולכים לעשות על ה...
איך קיבוץ...
איך לגדל את הילדה, כי אי אפשר לפתוח גן לילדה אחת.
אבל בכלל, זאת אומרת, איך זה ישפיע על החיים מקיבוץ של צעירים רווקים בלי ילדים, שהופכים לאט לאט לקיבוץ של משפחות. אז יש על זה מחשבות ככה שמתחילות להתגלגל.
זה הולך לשנות את האופי של שלנו.
זה ישפיע על החיים שלנו, אז זה ישפיע על הקיבוץ.
איפה את עובדת היום בקיבוץ?
אני לא עובד בקיבוץ, אני עובד בירושלים בתור מורה. אני כל יום נוסעת וחוזרת. נווה, אבל הוא מעמודי התווך.
אני עובד בקיבוץ. אני עובד בכמה מקומות. אני עובד במתת מרים.
כן.
וחוץ מזה, אני נמצא בצוות המרכז של תנועת הבוגרים, שאחרי שתנועת הנוער נגמרת, אז קמנו תנועת בוגרים, שזה הבוגרים של תנועת הנוער, ש... אחראית גם על הגרעינים שנמצאים בצבא, על הגרעיני נחל שנמצאים בצבא, וגם על הקיבוץ השני שנמצא בירושלים, שזה קיבוץ עירוני של בוגרי המחנות העולים, שהוא 12 חבר'ה שם בערך.
אבל אתם באופן עקרוני חברה חקלאית, נכון? או שיש הרבה...
הקיבוץ, הענפים של הקיבוץ, אז ככה הם החקלאות, אבל זה לא הרוב, אלא הרוב...
יש משק חקלאי ויש משק חינוכי.
הרוב זה במשק החינוכי. רוב החבר'ה עובדים בעבודה חינוכית, חלק שזה
מחוץ לקיבוץ.
מחוץ לקיבוץ. חלק עובדים בסמינרים לבתי ספר בכל הארץ, על נושאים של ציונות. יש מסע ברחבי ארץ ישראל בעקבות התנועה הציונית ובעקבות הציונות הישראלית. לחבר בכיתה י"ב, י"א, ויש את ה...
יש מדריכים לפולין.
תוכנית באמת של הדרכה לפולין.
של הדרכה לפולין, למחנות ההשמדה, ולוקחים תלמידים לשם. וחוץ מזה, יש עוד סמינרים שעושים לתנועות הנוער, למחנות העולים ולחיילים בצבא, ומדריכים את הנוער שנמצא בבקעת הירדן, בכל אזור של בקעת הירדן וצפון ים המלח. אז אנחנו אחראים על החינוך הבלתי פורמלי של צפון ים המלח ואזור בקעת הירדן, שזה מגיל 6 עד י"ב.
כל הכבוד, כל הכבוד לכם, באמת כל הכבוד. איך המגורים שלכם נראים? אתם בונים אותם? מה קורה שם? ספרו לי.
הגענו לקיבוץ, אני עוד זכיתי לראות את זה. הגענו לקיבוץ שננטש ב-93, הוא לא ננטש לגמרי. 93 עזבו החברים שלו, זה הקיבוץ שהוקם מ-77 עד 93.
כן.
אנחנו הגענו ב-99, בקיץ 99, הראשונים.
איך קראו לקיבוץ הקודם?
נערן.
גם נערן.
אותו שם. כשבשש שנים האלה, אז התקם החזיק אנשים שעבדו בתור שכירים בענפים החקלאים, וגרו בנערן, ואנשים באו להיקלט ולא הצליחו ונפלטו, ובזמן הזה היו המון גנבות, והמון מחירות לא חוקיות, ומחרו דברים.
רוקנו את המקום.
והכל, השכירים היו אשמים, נכון?
לא, לא רק.
לא השכירים שלנו. גם השכירים, אבל הרבה אנשים שבאו להיקלט ולא נקלטו, עזבו את הבית, לקחו את המזגן. לקחו את המזגן שהקיבוץ...
כנראה שלא באו מסיבות אידיאולוגיות, אלא מסיבות כלכליות או משהו אחר.
לפני שש שנים אז הגיעה הקבוצה הראשונה לשם, ובעצם יש מבנים. יש מבנים של קיבוץ, יש חדר אוכל, יש מכבסה, יש בתי ילדים, אבל הכל הוא קצת אחרת. אז אנחנו גרים בדירות הישנות של הקיבוץ. כן. שופצות. יש כמה שלא שיפצו עדיין.
מה, באמת? כי אני מבינה שהכל היה צריך לשפץ, כי כשלא חיים
בבניין, כן, היה צריך לשפץ הרבה. אבל אנחנו שיפצנו את הרוב.
הרוב הם שופצות, ואנחנו חיים, זה קוביות קטנות כאלה.
זה מאוד מעניין.
הדירות הגדולות הן של 60 מטר.
כן, יפה מאוד,
הדירות הגדולות.
כן, גם בשבילי פה במדריד 60 מטר זה הרבה.
בטוח.
כמובן.
לא, זה קטן ביחס לסטנדרטים של
קיבוצים.
של קיבוצים רגילים אפילו.
תגידו, מה הולכות להיות ההתפתחויות המדיניות? מה?
נערן יושב בבקעת הירדן.
שהעתיד הפוליטי של הבקעה, של כל הבקעה, עוד לא ידוע. יש מתכוונים עכשיו להחזיר את עזה ואת צפון השמרון.
כן.
נראה אם יצליחו, מתכוונים.
בואו נגיד שכן.
נגיד שכן, נגיד שכן. ואחרי זה אין תוכנית מדינית שנמצאת על השולחן של המערכת הפוליטית בישראל שאומרים, זה שלב א'. לא, אומרים, זה לא עזה תחילה. אנחנו מדברים היום על ההתנתקות מעזה וצפון השמרון, כשאחרי ההתנתקות אף אחד לא מדבר, לא בשמאל, אין תוכניות להמשך, לא לימין ולא לליכוד היום. אף אחד לא אומר, אנחנו ממשיכים עם יהודה ושומרון, עם בקעת הירדן, אין סיפור כזה. כלומר, מדברים על ההתנתקות,
ואנחנו לא יודעים, המומים.
ונעבור את הגשר, נחצה את הגשר, ואז נראה מה קורה.
אולי עדיף כך, נראה מה המציאות תהיה, מה ייווצר, איזה מצב יהיה, ואז יוחלט.
בכל מקרה, כן אפשר להגיד שבקעת הירדן היא די...
היא שונה מהשטחים.
כן, היא שונה משאר השטחים הכבושים, גם באופי ההתיישבות היהודית שלה, וגם ביחסים הפלסטיניים שיש. יישובי בקעת הירדן הם יישובים חקלאיים. הם מושבים וקיבוצים שהוקמו על ידי תנועת העבודה, כחלק ממה שהיה פעם תוכנית אלון.
רוב בקעת הירדן נראית כמו מטע תמרים אחד גדול, כלומר אפשר היום לנסוע מאילת עד הכנרת, ועל כל הצדדים של הכביש זה תמרים, 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 קצת גפן ובננות ועוד פעם תמרים, כאילו.
ומזה חיים שם.
וזה גם נותן איזשהו, כלומר זה לא כמו התנחלות, שמסביב יש את הרועים והדרים של הפלסטינאים.
והשדות של הפלסטינאים.
והשדות של הפלסטינאים.
והיהודים רק גרים בבתים ונוסעים
לעבודה. ונוסעים לעבוד בירושלים או במרכז, ומטעים של זיתים.
אצלכם זה אחרת.
כן.
מה היחסים ביניכם לשכנים שלכם?
הם מאוד מורכבים. יש את יריחו. יש את יריחו, שהיא עיר הגדולה.
כן.
של 30,000 תושבים. והיא נחשבת לעיר הכי רגועה מבחינה של מתח פוליטי וביטחוני ביחס לישראל. וזה מקום שאנשים חיים בו אמנם בעוני, אבל יותר טוב. וחוץ מזה יש עוד 4 כפרים שהם פלסטינאים בדואים.
כן, יש הרבה הגירה בדואית מאזור באר שבע לתוך כפרים של בקעת הירדן. שזה ערבים, כלומר שהפלסטינאים המבוגרים שהם לא פלסטינאים, הם ערבים עם תעודות כחולות, כשהילדים שלהם כבר תעודות כתומות פלסטינאיות.
אז
כן, שהמתח איתם זה בעיקר לגנבות חקלאיות, כמו בעצם בהרבה מקומות אחרים בישראל. כלומר זה לא, אין כל כך מתח של
שהוא ביטחוני.
אבנים ומטענים וירי, אלא גונבים טרקטור, גנבו...
כרגיל. טוב, כן, דברים רגילים.
דברים כאלה. ומצד שני זה גם, זה גם לחיות במקום שהם חיים בתנאים מאוד מאוד קשים שם. וזה לראות את זה, וזה מצד שני גם להיות קצת חסרי אונים מול זה. שהכביש הראשי של בקעת הירדן עובר בתוך כפר פלסטיני לידינו, ואין שם אפילו מדרכה ולא תאורה.
אין שם תאורת רחוב.
ואז הם הולכים על הכביש. זה כביש שנוסעים עליו במהירות מאוד גבוהה, באמצע הלילה.
יש המון תאונות דרכים שם בתוך. זה מאוד כאילו, זה קטעים שמאוד מפריעים, כי אתה רואה נגיד, כשהכביש הזה כביש 90, שזה אחד הכבישים הראשיים של ישראל, כשהוא נכנס ליישוב יהודי, אז
הוא מתקרב רק ליישוב יהודי, אז
ויש במפרים על הכביש.
כן, כן. אז יש לך, אתם עוסקים בחינוך הרי, אז יש לכם על מה, מה לעשות שם בסביבה.
כן. בהחלט.
טוב, אני כל כך שמחה שמצאתם כמה דקות והקדשתם אותם לפינה העברית של רדיו ספרד. אני רק יכולה לאחל לכם אושר וכל טוב, ולתינוקת, את יודעת כבר שזו תהיה תינוקת. טוב, לגברת בר השנייה, שתיוולד באווירה של שלום, שקט וסגסוג.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה. אנחנו נעבור עכשיו לתיבה המוזיקלית של לימי. לימי, בבקשה.
אז באווירת התוכנית נשמיע לכם היום שיר שקשור גם הוא לקיבוץ, שיר ששרה עוד בשנות ה-70 להקת כיף התקווה הטובה ללחן של שמולי קראוס, ושנכתב לסדרה הנודעת על הקיבוצניקים החביבים חדווה ושלומיק. הסדרה דרך אגב רק לאחרונה יצאה מחדש על DVD, אז תיהנו, בואו ונשמע את השיר ולהשתמע בשבוע הבא. מסמיק מעט נבוך ולא מרבה דיבור, כן ולא, אל תדאגו, אצלי הכל בסדר, אומר שלא צריך אבל אוקיי, קילו אלכסנדר וחמה יונתן, הוא ממלמד תודה אתה יודע, רק בשביל הדרך כמובן. הוא עוד אשור, הוא עוד אשור, זה ג'ו קטן וזה עובר ולא חשוב. קשה להאמין, הוא ללא בלורית, פה ושם מעט מקריאה, אומרים חושב בשמאל וחי לו בימין, בבילה שבנה אי שם בהרצליה, שפעם ביובל הוא לביקור מגיע. אז לא אשתו הסחטנים יושבים עם ההורים על אבטי, הקיבוץ מביט במכונית, לבקר בעיר נבוך עם התרמיל וגלוריתו המתנפנפת, וויסקי טוב מוזג שתי בחור צעיר ומחייך ספר, אז מה נשמע ברפת, אוהב לשקוע בקוצר.